ברוכים הבאים לפרק ה-20!
20!
הגענו ל-20!
שני עשורים!
מה זה, אני בשוק שהגענו ל-20.
וואי, טס.
וואי, עלה לי עכשיו הזה של, שאמרנו איך אנחנו מתרגשים בפרק הראשון, שאנחנו מתרגשים, פתאום נהיה לי כזה דז'ה וו לשם.
אתה זוכר שגם
פלשבק,
עשינו...
פלשבק, סליחה,
גם עשינו הכנה לפרק הראשון, והקלטנו אותו פעמיים כדי להתכונן.
נכון.
טוב, אז אנחנו לא נחפור לכם, אבל ברוכים הבאים לפרק ה-20 של פודקאסט וואי נאו, פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור הוואי בלבד, ואם אתם לא מדור הוואי, אל תאזינו, סתם. אנחנו זמינים בכל האפליקציות, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, ואנחנו יותר מזמינים אתכם להיכנס לקהילה שלנו, קהילת הפייסבוק שהולכת וגדלה בצורה מטורפת.
תיכנסו.
ולקהילת האינסטגרם שלנו, וכמובן לוואי פיטנס, קבוצת הכושר הראשונה של דור הוואי בלבד. והפרק הזה הוא פרק שהולך לעסוק בקריפטו, עם הלא.
מטבעות דיגיטליים.
זה נשמע כמו כללה. קריפטו, מטבעות דיגיטליים, ביטקוין, אבל לפני שנספר מה עוד הולך להיות, תכירו את דני גל, האיש והאולפן שלנו.
אני אומר פרק 20, אני מתחיל לדבר. שעה?
כן.
סבבה, אהלן.
המיקרופון שלך פתוח תמיד, דני גל. אני רותם גולן, מאמנת אישית לחיזוק החוסן לדור הוואי, ומנהלת שותפויות במכון דרייב, וכאן לצידי שי ביבס.
שלום, שי, חימאי, משקיע בנדלן ושוק ההון, והשקעות אלטרנטיביות אחרות שהשתיקה יפה להן.
אז מה זה? מה זה מטבעות דיגיטליים? ביטקוין, מההתחלה עד הסוף, מה זה אומר? איך זה כהשקעה? איך זה ככסף? היתרונות והחסרונות? אז יאללה, בואו נתחיל.
אז בואו נתחיל בשאלה.
אוקיי, אני רוצה לשאול.
יאללה.
מה משותף למייקרוסופט, ויקיפדיה, KFC, BMW, למבורגיני, סטארבקס, מלונות הילטון ועוד אחרים, ואפילו תשלום ארנונה בכפר נידח בשוויץ? מה משותף לכל אלה? וואלה, כלום. אז כולם מקבלים תשלום בביטקוין.
נכון.
שזה מטורף, כי הם מקבלים תשלום משורת קוד שאין בה כלום, והם פשוט מוכנים לקבל את זה ככסף.
כן, זאת אומרת, מה זה אין בה כלום? יש בעולם ומלואו. אבל כאילו אתה אומר, כאילו הם פשוט, אני משלם להם בקוד.
משלם להם בקוד. אז זה מטבע שהוא בכלל לא קיים פיזית, שורת קוד שאנחנו משלמים איתה על ארנונה כבר יש, ורכבים, וטסלה, ומייקרוסופט, אנחנו משלמים איתה בכל המקומות שעכשיו ציינו, ואנחנו לא כל כך מבינים מה זה, אבל זה הולך ונהיה קונצנזוס שהרבה יותר אנשים מדברים עליו.
נכון. קודם כל, לפני שנתחיל לדבר כאן, נגיד שאין האמור מעיד על המלצה ואו קנייה ואו מכירה.
כי מי אנחנו בעולם הזה?
כי אנחנו רוצים לתת לכם עובדות, ואז שתחליטו מה אתם רוצים לעשות איתם. איתן.
כל אחד יבחר מה נכון לו.
בדיוק. אז בואו נתחיל בכלל במה זה ביטקוין. אנחנו כמובן שומעים ביטקוין, ביטקוין, מטבעות דיגיטליים. מה זה בכלל אומר? אז בתכלס, בשורה התחתונה, ביטקוין הוא מערכת שיתופית לתשלומים שהוקמה ב-2008. עכשיו, מה שמיוחד בביטקוין, הדבר המרכזי, אחד המרכזים שמיוחדים במטבעות דיגיטליים בביטקוין באופן ספציפי, זה היות המטבע, זה בעצם המטבע הראשון שאין לו שליטה של שום גוף מרכזי או מדינה. אנחנו מכירים את השקל, את הדולר, את האירו, את מגוון מטבעות של כל מטבע כזה, יש שליטה של איזושהי מדינה, או איזשהו גוף מרכזי, בנק ישראל, מקום כזה או אחר, שיש שליטה מקומית ספציפית, לוקיישנית על המפה.
ביטקוין הוא מטבע... שליטה של גוף מסוים.
נכון, וביטקוין זה מטבע שאין לו שליטה של שום גוף.
הוא אינדיבידואלי.
הוא בדיוק, אין לו שליטת מדינה, מטבע מבוזר. עכשיו, כל העולם הזה זה עולם טכנולוגי. בעצם הטכנולוגיה, הטכנולוגיה עצמה של ביטקוין זה בעצם מחברת. מחברת רישומים שכל המידע על העברות ביטקוין בין אנשים, או יצירה של מטבעות חדשים, רשומות שם בחוברת הזאת. חוברת במרכאות כמובן, חוברת דיגיטלית. כל הדברים האלה רשומים בו, וזו מחברת שאחד הדברים ששונים בינה לבין מחברות שאנחנו מכירים, מהבנקים, זה שזו מחברת שברגע שמשהו נרשם, הוא בחיים לא יכול לחזור לאחור. אנחנו לא יכולים לבטל יצירה של מטבע. אנחנו לא יכולים לבטל העברת מטבע ממני אלייך. זה אחד הדברים שמייחדים את המחברת המיוחדת הזאת. עכשיו, המערכת הזאת של השליחה וקבלה של מטבעות, של יצירת המטבעות עצמן, איך הם בעצם נוצרים? יש לנו משתמשים שמפעילים את המערכת הטכנולוגית הזאת. ועל ידי זה שהם מתפעלים אותה, הם מקבלים תמריצים כלכליים. עכשיו, האנשים האלו שמייצרים את המטבעות יושבים בכל מקום בעולם. בכל מקום שבעולם, וזו גם אחת הסיבות שהמטבע הזה הוא מטבע שלא תלוי בשום מקום מרכזי.
וזה גם פעם היה אנשים שגיקים וחברות כאלה שהתחילו להתעסק בזה, ולימים זה נהיה פשוט רשת של, לא, גם של שרתים, שמייצרים לבד את הביטקוין.
נכון, גם שרתים, וגם הרבה מאוד אנשים שבעצם מה שהם עושים, זה בעצם ביטקוין הוא חידה מתמטית. כלומר, איך נוצר מטבע ביטקוין חדש? מופיע כל 10 דקות איזושהי בעיה מתמטית, על כמובן המחשבים הספציפיים של האנשים שעוסקים בקריאה של ביטקוין, מלשון לכרות, כמו קריאה של יעלומים.
פחם.
או פחם. ואנשים האלו, כל האנשים האלו שקוראים את הביטקוין, מתחרים בינם לבין עצמם, על מי יהיה הראשון שיפתור את החידה המתמטית. ברגע שיש אחד שפתר את החידה המתמטית הזאת, בעזרת תוכנות מחשב כאלו ואחרות, הוא מנצח במרכאות וזוכה באיזשהו תמריץ כספי על ידי, בעבור פתרון החידה. פתרון החידות האלו זה הדברים שבעצם מייצרים לנו מטבעות ביטקוין חדשים. עכשיו, עוד שני דברים שככה חשוב לזכור מבחינת ההיסטוריה של הביטקוין. הביטקוין הראשון בעצם נוצר בשנת 2008 על ידי אדם או קבוצת אנשים, אנחנו עדיין לא יודעים מי עומד מאחורי השם סטושי נקמוטו. השימוש המעשי הראשוני בביטקוין היה בינואר 2013, שאז הוא היה שווה $100. והיום, נכון לתאריך הקלטת הפודקאסט, שזה 14 בפברואר, המטבע שווה יותר $48,000.
יו, איזו עלייה.
בשמונה שנים.
זה מטורף.
$100 $48,000. זה מטורף.
מטורף.
ושתדעו, שאחד הדברים המיוחדים בביטקוין, זה ש... באיזשהו שלב לא יוכלו לכרות יותר מטבעות ביטקוין. המספר שאליו יגיעו מטבעות הביטקוין הוא 21 מיליון מטבעות. אחרי שיכרו 21 מיליון מטבעות ביטקוין, לא יהיה יותר ייצור של מטבעות ביטקוין. זו הכמות שתישאר בעולם, זה עתיד לקרות בשנת 2140 לדעתי, או 2147. עכשיו בואו נדבר על היתרונות והחסרונות של ביטקוין.
זהו, אז לפני שאנחנו ממש צוללים פנימה, חשוב שתדעו שהפרק הזה יתעסק ממש בהלכה למעשה, איך מתעסקים בביטקוין, איזה אתרים, מה זה ארנקים חמים קרים, ממש נעשה פה חקר מעמיק. ובפרק הבא אתם תשמעו מבן סמוכה, שהוא הבן אדם המומחה תוכן שלנו, תשמעו לה בהמשך, הוא יספר על כל הרציונל, מה עומד מאחורי זה, מה זה החברת שרתים הזו, ממה זה התחיל, אז כך שאנחנו לא ניכנס לזה בפרק הנוכחי, כי היה לנו חשוב להביא הפעם את ההלכה למעשה לפני.
אוקיי, אז אחרי שהבנו מה זה ביטקוין באופן מאוד מאוד כללי, ומאיפה הוא הגיע ומה הרציונל, בואו נדבר רגע על מה היתרונות והחסרונות בהחזקה של מטבע כזה, מסוג ביטקוין, או מטבע דיגיטלי עכשיו באופן כללי. אז היתרון הראשון הוא קודם כל שניתן לשלוח מטבעות דיגיטליים דרך האינטרנט, ישירות ממני אלייך, בלי לעבור בשום גורם שלישי, בלי לעבור דרך בנק, בלי לעבור דרך פייפל, בלי לעבור דרך איזשהו מתווך אחר. שזה דבר שחוסך לנו גם בזמן וגם בכסף, כי כשאנחנו עוברים דרך בנק אנחנו משלמים עמלות. אם אני עכשיו רוצה להביא לך כסף משקלים לדולרים, זה גם עולה לי כסף אמרה וגם כסף לשלם לבנק וגם כמה ימים עד שזה עובר אלייך לארצות הברית. פה אנחנו שולחים מטבעות בצורה מהירה, חדה, ועם מינימום של מינימום של עמלות.
וזה גם מייצר איזושהי אמת.
נכון.
אמת אחת, בלי שהכסף שלי יעבור דרך אנשים אחרים, ואני לא יודע מה קורה איתו. היתרון השני הוא שניתן לשלוח אותו בכל מקום בעולם, בכל שעה ביום. כלומר, אני לא תלויה במתי שעות הבנקים ייפתחו, במתי פייפל יסכימו ויאשרו לי למשוך את הכסף שלי, ואני פשוט יכולה להעביר לשי גם בשתיים בלילה כסף.
בדיוק. היתרון הבא הוא שאחרי שהביטקוין יסיים להיחרות, וכבר לא יהיו יותר ביטקוינים, הוא בעצם כבר לא יסבול מאינפלציה. כי הרי יש לנו את האינפלציה שמתבססת על גם עליית מדד המחירים לצרכן, וגם האינפלציה שמתבססת על הדפסה הולכת ונמשכת של כסף, ככל שהממשלות מדפיסות יותר כסף, השטרות שווים יותר, הכסף שווה פחות, השטרות שווים פחות, הכסף שווה פחות. ובמצב שאני לא יכול יותר להדפיס, וזה מה יש לי, כלומר שלא יהיה יותר ביטקוין שיבצר, אז לא יהיה יותר, הביטקוין יותר לא ישתנה, או לא יהיה תלוי באינפלציה, או לא יסבול מאינפלציה.
ואז סוף סוף לא יוכלו להיות לנו רמת מחירים שעולה ולחם שפעם עלה 10 שקלים ואז עולה 20 שקלים, ולא יהיה לנו כבר את המצב הזה ששולטים בנו כמערכת שליטה של כסף.
בהנחה שהמכולת השכונתית גם תתחיל לקבל ביטקוין.
בהנחה שכולנו נחיה על ביטקוין. אז היתרון השלישי הוא עמלות נמוכות, הבנתם למה, עמלות נמוכות משמעותית מהבנקים, והן לא תלויות בסכומי העסקה, כלומר, סתם אנקדוטה, 300 מיליון דולר, יכולים לעבור עם עמלה של 4 סנטים.
נכון, הייתה על זה בדיוק כתבה לפני איזה בערך שנה שמישהו ביצע העברה של 300 מיליון דולר כמובן במטבעות ביטקוין ושילם עמלה של 4 סנט.
מהסיבה שבאמת אין גורם שלישי.
מעולה. יתרון נוסף, זה פשוט עוד פעם, זה עוד כלי השקעה. כלי השקעה זה מבחינתי שווה ישר פיזור. דיברנו על הרבה מאוד כלי השקעה ועל החשיבות בפיזור ועל החשיבות בעצם בלפזר את הכסף. עוד פעם, זה גם מה שאני מאמין בו, אבל לא, כמובן שיש אנשים שלא יסכימו איתי, אבל זה עוד מקום שבו ניתן לפזר את הכסף, שזה לא שוק ההון ולא נדלן ולא הלוואות חברתיות, אלא עוד כלי שבו אנחנו יכולים לפזר ולאזן ולגדר את תיק ההשקעות שלנו.
מעולה. באמת הדור שלנו, בנוגע ליתרון המאוד משמעותי הזה, שהדור שלנו הוא חי על טכנולוגיה, הוא במהפכה טכנולוגיה ענקית שהתחילה כבר מזמן, לא בעת הזו, ואנחנו חיים את הטכנולוגיה מתקדמת גם הרבה יותר מההורים שלנו, ולכן אנחנו יכולים גם להבין שהטכנולוגיה היא העתיד, אנחנו יותר מאמינים בזה, וגם יותר רואים לאורך זמן כיצד זה משרת אותנו כמעט בכל תחום בחיים, החל אפילו מבגדים שעדיין הורים, רבים מההורים קונים בקניון, וכשאין קניון אז אין בגדים, אנחנו הם יכולים לקנות כל דבר, בכל מצב, בכל שעה ביום, דרך באמת מערכות שהן טכנולוגיות.
נכון מאוד. יתרון נוסף הוא שאפשר להחזיק את המטבע הזה בהמון המון דרכים. אנחנו עוד מעט כמובן נרחיב עליהם, יש לנו גם באינטרנט, בזירות מסחר, בבורסות, אנחנו יכולים להחזיק את זה בארנקים שנקראים ארנקים חמים או ארנקים קרים, שעוד שנייה נדבר עליהם, אבל יש לנו המון המון דרכים שכל בן אדם יכול לבחור את הדרך שמתאימה לו.
יתרון נוסף זה שבאמת הרבה חברות החלו לעבוד איתו. למה זה יתרון עבורנו? כי זה אומר שעוד חברות מקבלות את הביטקוין כמטבע אמיתי שאפשר לסחור בו.
נכון מאוד. עכשיו, אם אנחנו רגע נסתכל על החסרונות, כי כמובן לכל צד, יש גם את הצד ההופכי לו, אחד החסרונות שאני לפחות, ככה, הדברים הראשונים שעלו לי בביטקוין, זה שהמטבע הזה הוא מאוד מאוד חדש. בסופו של דבר, שאנחנו משווים אותו לכלי השקעה אחרים, כמו שוק ההון, שפה המון, 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 המון שנים, נדלן בכלל המון, המון שנים, לכיוון המאות. אנחנו מדברים על מטבע שהוא בין 12. עכשיו, רק בשנה האחרונה, אולי שנתיים, הוא הפך למשהו יותר מוכר וידוע. ולכן צריך להבין שזה חיסרון, שזו מערכת השקעה שהיא יחסית חדשה, ויש עוד זמן להכיר אותה ולהבין מה המגמות.
החיסרון השני הוא באמת שלא כל המקומות מקבלים אותו עדיין, וזה משפיע עלינו, כי אז אנחנו עדיין תלויים בשיטת כסף, שיטת מסחר הישנה.
נכון מאוד. הדבר השלישי, בחלק מהארנקים שנדבר עליהם, בעיקר הארנק הקר, כדי שנוכל לממש את המטבעות, אנחנו צריכים לזכור קוד, או איזושהי רשימה של בין 12 ל-24 מילים. זאת אומרת, זה מה שיעזור לנו בסופו של דבר להמיר את הכסף הזה. עכשיו, יש המון המון סיפורים בחדשות על אנשים שאיבדו את הפתק הזה שרשומות 12 המילים או 24 מילים, ופתאום ביטקוין בשווי 200 מיליון דולר או 500 מיליון דולר, הם לא יכולים עכשיו לגעת בו. אז זה אחד החסרונות, שכל כך הרבה כסף תלוי לך בחתיכת נייר עם 12 מילים שאת צריכה לזכור, ואין לך שום דרך להתחיל את זה או לקבל שוב פעם את המילים האלו.
יו, הייתי כותבת את זה על הקיר, חורטת את זה על הקיר, שאני לא, שלא ייעלם.
רק שלא יגנבו לך ביטקוינים.
אז החיסרון הבא זה שבאמת בזירות מסחר, אם פורצים, הקוד שלך יכול להיגנב מפני ששוב מדובר בשורת קוד, ואפשר לגנוב אותה.
נכון. וזה מה שקורה שאנחנו מדברים על באמת זירות מסחר, שזה נטו שהכסף שלנו עכשיו ברחבי האינטרנט, וכמו שיש סיכוי לא נמוך שיפרצו לכל אחד מהמחשבים שלנו, זה אותו סיכוי שיפרצו לאתר הספציפי הזה שבו הביטקוין שלנו מוחזק, ופשוט ייקחו את הביטקוין, וזהו, והוא לא קיים מבחינתנו, כי זה שורת קוד, שוב פעם.
ופה אנחנו גם מדברים ספציפית על הביטקוין, מכל עולם הנכסים, מכל עולם המטבעות הדיגיטליים. Mm-hmm. כן, נגיד שהוא יחסית מאובטח בהמון, כן. המון פלטפורמות, סליחה, ושרתים, וכל 10 דקות הוא נהיה מובטח יותר בשל מה שהוא עובר, אבל עדיין ניתן לפרוץ ולייצר גנבות, והחיסרון האחרון זה שלא ניתן לבטל עסקאות שבוצעו, כלומר, אם העברתי לשי כסף בביטקוין, אני לעולם לא אוכל לבטל את העסקה. מה שהעברתי, העברתי.
בדיוק. עכשיו, אם אנחנו מדברים רגע על מה, כשאנחנו מחזיקים ביטקוין, האם זאת אמורה להיות החזקה שמטרת ההחזקה בה או ההשקעה בה לטווח קצר, לטווח בינוני, לטווח ארוך? רוב האנליסטים שמדברים על ביטקוין, וגם עוד פעם לדעתי האישית כמובן, ביטקוין הוא מטבע שעדיין בתחילת הדרך, ואנחנו עדיין לא יודעים מה מצפה לו. הוא נורא נורא תנודתי בטווח הקצר, וחוץ מזה, שהעולם ורוב האנליסטים, וכמובן האנליסטים יכולים לטעות, אבל רוב האנליסטים של הבנקים הגדולים בעולם צופים לביטקוין להגיע לממדים מפלצתיים, שאם היום ערכו $48,000, מצפים לצופים לו, אחד הבנקים בארצות הברית, להגיע עד סוף שנת 2022 $138,000, בנק אחר צופה לו עד 2023 להגיע $318,000, כאילו, יש צפי שהמטבע הזה, ככל שהשנים יתקדמו והטכנולוגיה תתקדם, הוא יהיה יותר ויותר נדרש, יהיה שווה יותר, ולכן המלצת ההשקעה של רוב האנשים, הרוב המוחלט, זה השקעה בביטקוין לטווח ארוך, כי המטבע מאוד תנודתי לטווח הקצר. עכשיו, בואו נגיע לתכלס רגע. אני ישבתי פה, שמעתי אותי ואת רותם, והחלטתי שבא לי לקנות מטבע ביטקוין. היי דאד. איך אני...
איזה זקן! היי דאד.
איך אנחנו קונים ביטקוין? יש לנו שתי דרכים לקנות ביטקוין. קנייה ישירה וקנייה עקיפה. קנייה ישירה אומרת לקנות תכלס את המטבע. איך אני יכול לקנות את המטבע? בארץ יש לנו 3 גופים שדרכם ניתן לקנות את המטבע הזה. כמובן, אני לא מייצג פה שום גוף, אומר לכם מה קיים, וכל אחד...
יבחר מה שנוח לו.
יש לנו 3 פלטפורמות. הפלטפורמה הראשונה נקראת Bits of Gold. כמובן, אנחנו נרשום לכם את זה בפוסט בקהילה, שתדעו גם את השם באמת, ולא תצטרכו לזכור אותו. זה איזשהו חלפן בארץ שעובד תחת רגולציה. מה שחשוב לזכור, שמינימום כניסה וקנייה של ביטקוין דרכו זה 2,000 שקל, וצריכים לשלם 6% לעמלת קנייה ומחירה של ביטקוין, או מטבע דיגיטלי, כל מטבע דיגיטלי. הזירה השנייה נקראת B2C. זו בעצם בורסה של מטבעות דיגיטליים, שכמובן גם עובדת תחת רגולציה, אבל... יש לה חיסרון אחד שהיא טיפה יותר מסובכת לשימוש, אבל מבחינת יתרון זה שאין לה מינימום כניסה ושהעמלה שלה היא 1% בלבד. והזירה השלישית נקראת ביטין, שהוא איזשהו חלפן חדש יותר, האמת נחשב אמין, הוא נוח לשימוש ואפשר כבר להיכנס ולהשקיע החל מ-1,000 שקל.
שזה ממש אתרים ופלטפורמות שאפשר לרכוש בהם.
נתנו פה 3 אתרים. שדרכם ניתן להיכנס ולרכוש ביטקוין.
ועכשיו קניתם, יש לכם ביטקוין, בשפתו של שי, היי דאד.
היי דאד, היי דאד לכם חברים.
זה כן, מזל טוב, אז יופי, מה אנחנו עושים איתו עכשיו?
מה אנחנו עושים עם ביטקוין עכשיו? יש לנו 3 דברים שאנחנו יכולים לעשות איתו. הדבר הראשון, הוא להשאיר אותו בזירת המסחר שבה קנינו אותו. זאת אומרת באינטרנט, ב-B2C, בביטין, אחד מ3 הזירות מסחר שאמרנו. היתרון זה שלא צריך להתאמץ יותר, הוא פשוט יושב שם. החיסרון זה שברגע שפורצים לאתר הזה, מאיזושהי סיבה, איזשהו הקר פורץ לאתר הזה, שזה משהו שלא מנותק מהמציאות, הביטקוין שלנו יכול להיגנב. ולכן ההמלצה רוב הפעמים לאנשים שעוסקים בזה ביום יום, לקנייה ומחירה של מטבעות דיגיטליים, זה להשאיר את זה בזירת מסחר, כי הם כל הזמן עובדים עם זה, אבל אנשים לרוב שמשקיעים לדווח ארוך, דווח בינוני, אין סיבה שזה יישאר שם וזה מסוכן. ולכן אנחנו יכולים להשתמש בשתי שיטות אחרות של החזקת הביטקוין. שיטה הבאה נקראת ארנק חם. זה איזושהי תוכנה, זה לא האתר עצמו, זה תוכנה מסוימת שאנחנו שמים על שולחן העבודה, שמחוברת לרשת האינטרנט. זאת אומרת, זה איזשהו ארנק שנמצא בשולחן העבודה, תחשבו תוכנה, לא יודע, של איזה משחק או איזה תיקייה שיש לכם בשולחן העבודה, פשוט תיקייה שנקראת ארנק חם, כמובן זה תוכנה, זה לא ארנק, תיקייה שאתם פותחים בעצמכם. ויש שני ארנקים חמים שככה שווה לך, שמוכרים וככה אפשר דרכם לקחת את התוכנה. אתר אחד נקרא Edge, באתר השני נקרא אלקטרום, אין להם יותר מדי יתרונות אחד על השני, וכמובן אתם מוזמנים לקרוא, השורה התחתונה היא שהם ענקים חמים, מבחינת רמת ההבטחה, היא יותר גבוהה מלהשאיר את הביטקוין בזירת המסחר, אבל עדיין לא, עדיין לא בטוח ב-100%, כי עדיין זה נמצא במחשב, וברגע שפורצים לי למחשב, יכולים באופן היפותטי גם לפרוץ לארנק הזה. ולכן זה עדיין עכשיו מסוכן. עכשיו, האפשרות השלישית, הבטוחה ביותר, נקראת ארנק קר. דני גל פה עושה לי עם הידיים קר. ארנק קר. למה? כי ארנק קר זה, דוגמה לארנק קר, זה ממש מפתח USB.
כן, דיסקונקי.
דיסקונקי. אתה ממש קונה דיסקונקי, כמובן, לא עכשיו סן דיסק או משהו כזה, זה לא יעבור לכם לדיסקונקים רגילים, יש דיסקונקים כמובן יהודים להחזקה של ביטקוין, שבקוד דיגיטליים.
זה לא משהו שאנחנו יכולים לקנות.
בדיוק. יש שתי חברות, שאחת נקראת לג'ר, והשני נקראת טרזור.
שאנחנו קונים מהם את אותו, את אותו USB. דיסקונקי, את ה-USB הזה.
בדיוק. ואז מה אנחנו עושים? אנחנו קונים את הביטקוין או כל מטבע דיגיטלי בזירת מסחר, שנתנו 3 זירות מסחר אופציונליות, ומשם מעבירים את הביטקוין שקנינו אל תוך ה-USB. מוציאים אותו כמובן מהמחשב, שמים אותו בכיס. היתרון של ארנק הקר שהוא בטוח, הוא הכי בטוח שיש, וזה הדבר המומלץ לאנשים שמחזיקים בביטקוין לטווח ארוך ובינוני. החיסרון זה שכאשר אנחנו מקבלים את ה-USB, אנחנו מקבלים איתו דף, ונדרשים לזכור 20, בין 12 ל-24 מילים כדי להשתמש בו. זאת אומרת, זו הסיסמה שלנו כדי לפתוח את ה-USB הזה. בלי המילים, אנחנו לא יכולים לגעת בכסף. עכשיו, אין שום אפשרות להחזר את המילים, החברה לא יכולה להתחיל לנו את המילים, למצוא לנו אותם במקרה שאיבדנו את הדף הזה. ולכן זה מצד אחד מאוד מאוד בטוח, מצד שני, כמו שציינו לפני זה בפרק, היו ממש סיפורים על אנשים שאיבדו את הדף הזה עם המילים, ואיבדו עכשיו הדיסקונקי שיש בו, יכול להיות מיליון ביטקוינים, לא שווה כלום, שווה אפס. כי הם לא יוכלו לפתוח אותו בחיים.
על זה סבא שלי היה אומר, שימו את הכסף מתחת לבלטות.
בדיוק.
קרוב ללב שתדעו איפה הוא נמצא.
בדיוק. עכשיו, זה היה איך אנחנו מחזיקים ביטקוין בצורה ישירה. כלומר, הולכים לאחד משלושת האתרים שציינו, קונים את הביטקוין, ולאחר מכן מחליטים באיזה ארנק אנחנו רוצים להחזיק אותו. להשאיר אותו בזירת המסחר, לקחת ארנק חם, או לקנות ארנק קר. עכשיו, נגיד יושבים אנשים ומאזינים לנו ואומרים, וואלה, אחי, לא בא לי ביטקוין עכשיו לקנות ישירות, עכשיו כן ארנק חם, כן ארנק קר, להחזיק, לא להחזיק, עזוב אותי, תן לי משהו יותר, תן לי דרך נוספת. אז הדרך השנייה שבה אנחנו יכולים להחזיק ביטקוין, היא הדרך העקיפה. עכשיו אמרנו, התחלנו בדרך הישירה לקנות תכלס ביטקוין, בואו נדבר רגע על הדרך העקיפה. דרך העקיפה אומרת, בואו נשקיע במניות, או מדדים, שמושקעים בצורה עקיפה בביטקוין. וניתן כמה דוגמאות. הדוגמה הראשונה היא תעודת סל שנקראת GBTC. זו תעודת סל שניתן לרכוש אותה כל אחד בתיק השקעות האישי שלו, במקרה שיש לכם תיק השקעות, של כמובן מניות של, לא מניות ישראליות, זה מניה של ארצות הברית. והתעודת סל הזאת היא תעודה שפשוט עוקבת אחרי מחיר הביטקוין. זה הכל. כשמחיר הביטקוין עולה, התעודה בהתאם, עולה. וזה אומר שאם עכשיו אין לכם כוח לקנות ביטקוין בצורה ישירה, ויש לכם תיק השקעות שמושקע במניות, אתם יכולים לקנות את התעודת סל הזאת, והיא פשוט עוקבת לכם נטו אחרי מחיר הביטקוין.
אבל מה ההבדל הכלכלי? כלומר, אם אני עכשיו רוצה ליהנות מהתשואה שביטקוין יכול להניב לי, יש הבדל אם אני עושה את זה דרך ביטקוין או דרך העקיפה?
ברור. כי קודם כל, אם עכשיו הביטקוין שווה לדוגמה 48,000 דולר, זה לא שהתעודה שווה 48,000 דולר. ואם הביטקוין עולה ב-30%, אז זה לא דווקא אומר שהתעודה תעלה ב-30%. אוקיי, זאת אומרת, יש איזשהו הבדל. אבל זו אפשרות. זאת אומרת, זו אפשרות מצוינת.
היא יחסית, היא עולה באופן יחסי, אבל היא לא שווה בדיוק את הדבר עצמו, את הביטקוין.
בדיוק. עכשיו, זה גם אומר, אנחנו גם עלינו פרק על לבנות תיק השקעות בשוק ההון, ואנחנו גם נדבר על זה שיש מניות שמושקעות בחברות נדלן, ואז בעצם דרך שוק ההון אפשר להשקיע בנדלן. מה שנקרא קרנות ריט, אבל אנחנו נדבר על זה גם כמובן בהמשך. אם אתם לא רוצים את התעודת סל הזאת, או שבאיזושהי, אתם לא רוצים לקנות אותה מכל סיבה כזו או אחרת, או שאין את זה בחברת ההשקעות שבה אתם משקיעים, יש מספר חברות, ואנחנו ניתן פה רק מספר מורה קצר, של חברות שאנחנו מכירים, וחלק מההון שלהם מושקע בביטקוין. ואז בעצם באופן עקיף אנחנו משקיעים בחברה הזאת שמושקעת בביטקוין. אז אנחנו בעצם מקבלים את ההשקעה ככה מאחורי, לא הישירה. דוגמה הראשונה לחברה שממש דיברנו עליה בזמן האחרון, ככה בחדשות, זה טסלה, שהשקיעה 1.5 מיליארד דולר בביטקוין, מהשווי של החברה בביטקוין, ואמרה גם שבעתיד יהיה אפשר לקנות מכוניות בביטקוין בטסלה. ולכן השקעה בטסלה היא השקעה עקיפה באיזשהו מקום גם בביטקוין.
נכון, כי אם ביטקוין יעלה, זה יעלה.
בדיוק. עכשיו יש עוד שתי חברות שאני אתן רק את ה... באופן כללי, יש לנו חברה אחת שנקראת Silvergate Capital, שזה פשוט איזשהו בנק שמתעסק בתעשיית המטבעות הדיגיטליים, והוא מחזיק בפקדונות של הרבה מאוד מטבעות דיגיטליים, בעיקר ביטקוין. זה אומר שבאופן היפותטי אני משקיע במניה הזאת, אם הביטקוין עולה, סביר שהחברה הזאת תושפע לטובה מעליית מחיר הביטקוין, וכך גם מחיר המניה שלהם ישתנה. וחברה נוספת היא חברה שנקראת MicroStrategy, שזו חברה שמספקת שירותי ענן, תוכנות סלולריות, בינה עסקית, ו-33% משווי החברה מושקע בביטקוין. ואז על אותו העיקרון. אנחנו משקיעים בחברה הזאת, אנחנו יודעים ששליש ממנה מושקע בביטקוין, אנחנו מחזיקים באופן עקיף בביטקוין.
בדיוק.
אלו כמה דוגמאות לאיך אנחנו יכולים באופן עקיף להשקיע בביטקוין, מבלי עכשיו לפתוח ארנקים, או להתחיל ממש לקנות את זה בזירת מסחר.
נכון, וחשוב לנו פה גם לציין שאתם יכולים למצוא את הדברים האלו באינטרנט, אז אנחנו לא רוצים לבזבז את הזמן שלכם, כי אתם יכולים לכתוב ארנק קר בגוגל, ביטקוין, ארנק חם, ולמצוא את זה. אבל בגדול, מה שהיה לנו חשוב ככה בפרק הזה, גם להבין שנייה את הרציונל בקצרה על ביטקוין, אז מה היה לנו, מה זה ביטקוין, מאיפה זה הגיע, באיזה שנה, ב-2013 הוא כבר נסחר, כמה הוא עלה בזמן הזה, מ-100 דולר ל-48 אלף דולרים, ב-48 אלף דולר, סליחה, בתקופת זמן שזה פשוט מטורף. היתרונות והחסרונות בהחזקת ביטקוין, דיברנו עליהם, ככה מה טוב בזה, מה פחות טוב בזה, וכמו שאמרנו, ותמיד נגיד, אם לא מסתכנים, אין רווח.
נכון.
אז ככה שכל אחד יעשה את השיקולים שלו.
דיברנו גם על אפשרויות ההשקעה של ביטקוין, זאת אומרת, להחזיק בו לטווח בינוני יותר ארוך יותר, כמובן, רק דעתנו האישית.
נכון.
ואמרנו שאיך אנחנו קונים ביטקוין, יש לנו דרך ישירה,
שזה היה שלושת האתרים שציינו.
נכון, דרך ישירה, שלושה אתרים שציינו. לאחר שקנינו מהם, יש לנו אפשרות להשאיר את הכסף שם, או לשים את זה בארנק שיקרא ארנק חם, או ארנק קר. ואם אתם לא רוצים את הדרך הישירה, דיברנו על הדרך העקיפה, שזו בעצם השקעה בחברות שמושקעות עצמן בביטקוין, או תעודת סל שעוקבת אחרי מחיר הביטקוין.
נכון, ופה כל אחד יבחר מה שנכון לו, ואת זה הוא יחקור עוד קצת, כדי להבין איך לקחת את זה לצעד הבא, לדבר הבא. וזה ככה היה על קצה המזלג, ביטקוין.
מטבעות דיגיטליים.
בפרק הבא אנחנו נפגוש את בן סמוכה, שהוא
מייסד קריפטו ג'אנגל, שזה האתר הראשון בארץ והגדול בארץ למטבעות דיגיטליים, לשיח על מטבעות דיגיטליים.
נכון, והוא כותב טור ובלוג בכלכליסט. וממש הוא יגיע לענות על כל השאלות שלכם, וגם דרכו אתם תבינו יותר את המאחורי הקלעים של הביטקוין, איך זה נראה, איך זה מרגיש, איך זה נוצר. אנחנו ככה נתנו על קצה המזלג את הפרקטיקה, תהלכה למעשה ממש את האתרים, אתם תקבלו את זה גם בקהילת הפייסבוק שלנו. תודה רבה רבה, תודה לדני גל, תודה לשי ביבס.
תודה רבה רותם גולן.
האיש והחוקר, ואנחנו נתראה בפרק הבא להמשך הביטקוין.